בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
ערב טוב, Think Safe Cyber, יום חמישי 21:00, ואיזה כיף שאנחנו פה, ואני עם אוזניות שלא תשפעו את הגשם, ואני אגיד ערב טוב לעמית בצר, מה העניינים?
בסדר גמור, ערב טוב.
אז קודם כל אני כבר מתנצלת מראש, זה כנראה פעם, אני די בטוחה שזו פעם ראשונה, ובטוח פעם אחרונה שאני אקרא לך עמית, כי אני לא יכולה, כי אנחנו לא מכירים אותך כעמית. אז בצר, טוב, אתה תתחיל מלהציג את עצמך, אני בינתיים אשתף את השידור, ותספר רגע רק העניינים, ונתחיל לשתף כאן את השידור.
יאללה, מעולה. אז אני עמית, פעם הייתי ידוע בכינויי בצר, היום יותר עמית. אני מכיר בעצם את מיטל כבר די הרבה שנים, החל מהצבא, שזו התקופה גם שפחות או יותר התחלתי בה להתעסק בדאטה, וקצת קרוב יותר לעולמות הריסק. החל באמת בצבא, אחר כך הרבה שנים במשרד הביטחון, ובשבע שנים האחרונות פחות או יותר הייתי בפייפל, ניהלתי שם צוותים של אנליסטים ושל דאטה סיינטיסטים, בכל התחום של קונסומר ריסק, תכף נצלול קצת יותר לעומק של זה, אבל היינו חיים בעצם על להגן על הלקוחות שלנו מפני גנבת כרטיסי אשראי ודברים בסגנון הזה. והיום אני בעצם co-founder בסטארט-אפ חדש, תחת טימייט, שגם זו חברה שיש לה הרבה נגיעה לסייבר, אבל אולי נגיע לזה עוד בהמשך.
מהמם, אז כן, מהצבא שזה, למי שמחשב מהר, זה סדר גודל של 20 שנה, לא יותר, משהו כזה. משהו כזה זה הרבה זמן, ואיכשהו, למרות ששנינו לא התעסקנו באמת בשנים האלה ממש בסייבר, איכשהו שנינו התגלגלנו, ואנחנו כמובן לא היחידים מהחבר'ה שהתגלגלנו לעולם הזה. ובעצם הסיבה שרציתי שנדבר היא קודם כל בכלל על ניהול סיכונים וניהול סיכונים בחברה גלובלית וכולי, אבל קודם כל, מה זה פייפל? חוץ מהחברה שכולם שולחים הודעות פישינג וסמישינג של חשבון הפייפל שלך, נחסם, בואו נתחיל ממה זה פייפל ולמה זה טוב.
מעולה. אז פייפל זה חברה שבעצם התחילה בתור חברה שמאפשרת תשלומים באינטרנט, עוד הרבה לפני שזה היה פופולרי, עוד בשלב שבו אנשים לא לגמרי היו בטוחים שבכלל צריך דבר כזה, ולאט לאט התפתחה וגדלה להרבה כיוונים, והיום יש לה הצעת ערך מרכזית בתחום התשלומים, שהיא בעצם מאפשרת לכל אחד שקונה באינטרנט לשמור את פרטי האשראי שלו, את הפרטים הפיננסיים שלו, בעצם מוגנים על ידי פייפל ולא לחשוף אותם אל הסוחרים, וכן לתת פרוטקשן עבור כל הקניות מפני שלל תקלות שיכולות לקרות. אז זה בעצם ההצעה בתחום הריסק. חוץ מזה, הדבר המאוד מעניין שפייפל הצליחו לעשות, זה לחבר מעל 200 שווקים. כלומר, אתה היום יכול להציע משהו למחירה, ואתה במכה אחת יכול לקבל לקוחות ממעל 200 מדינות, מעל 25 currencies שונים, לאחרונה גם תמיכה בביטקוין אם אתה בארצות הברית. אז הם חיברו את כל העולם בדרך
שהם... רק בארצות הברית?
קריפטו רק בארצות הברית.
למה רק בארצות הברית? למה בעצם?
כמה סיבות את האמת. דבר ראשון, רוב המוצרים, לפייפל יש המון מוצרים שקיימים בארצות הברית ולא קיימים במקומות אחרים. ובדרך כלל שמוצאים מוצר חדש לשוק, אלא אם כן זה מוצר מאוד מאוד לוקלי, הוא יוצא קודם כל בארצות הברית, ואז בעצם הולך לשווקים אחרים. זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה רגולציה. כל הסיפור של קריפטו יש לו המון המון חיכוך עם הרגולציה, ובעצם השוק הראשון שבו הם התמודדו עם הבעיה הזאת זה השוק בארצות הברית, יש שם מנגנון שלם של ה-SEC שמאפשר מה אפשר ואי אפשר לעשות עם קריפטו, אז הם התחילו שם. מאוד עזר לפייפל ולקריפטו.
אז באמת הייתה לנו כאן שיחה לפני, כן, אז אני מזכירה למי שפספס, שמתישהו מזמן, לפני כמה חודשים, אירחתי פה את אדוויה גורגל, שהיא עורכת דין שמתמחה בכל העולמות האלה של, של קריפטוקרנסי בכלל, ודיברנו הרבה על הנושא הזה, וגם על הנושא הרגולטורי והחשבונאי, כי חוץ מהיותה עורכת דין, היא גם רואת חשבון, אבל היא באמת בחורה נחמדה, אז ככה היא מציגה את עצמה, זה לא אני. ובאמת דיברנו באמת על האישוז האלה של מה קורה, ואיך אפשר לשלם עם זה, ואיך לא, ומה זה גורם לנו בעולם. עכשיו, דיברת טיפה על הגנת צרכן. על פניו נשמע טוב מאוד, גילוי נאות, אני לקוחה של פייפל, מודה שלא משתמש בזה בכל מקום, אבל כן לקוחה של פייפל, אז למה בעצם לא להשתמש בפייפל?
בתור לקוחה, אין באמת הרבה סיבות לא להשתמש בפייפל.
מלבד פלטפורמות כמובן שלא מאפשרות, כמו נגיד אלי אקספרס, שמנסים לעודד את השימוש באלי פיי, או בכרטיס אשראי.
נכון, בתור לקוח, אם יש את האפשרות להשתמש בפייפל, בסופו של יום אין סיבה לא להשתמש בפייפל. אתה מקבל בעצם עם פייפל כמה דברים. כמו שאמרתי קודם, באמת יש את ההפרדה שלך מהמוכר. לא משנה אם זה אפילו מוכר סיני עלום שלא שמעת את שמו בחיים, הוא לא יכול לקחת את פרטי האשראי שלך כי הוא מעולם לא קיבל אותם. אז יש לך את ההגנה הזאת. ובנוסף יש לך הגנה שלמה של אם משהו השתבש בקנייה, אתה מקבל את כל הכסף חזרה. שהשתבש זה אומר ש... שלחו לך משהו שהוא לא מה שאתה הזמנת, למשל הזמנת אפילו ספר פיזי וקיבלת DVD של הספר, או איזה אודיו של הספר או משהו כזה, בטח אם לא קיבלת שום דבר, אם קיבלת מוצר פגום, אתה פשוט פותח דיספיוט ואתה מקבל את זה חזרה. אם אתה סוחר מצד שני, יש סיבות למה תבחר להשתמש בפייפל או לא. מן הסתם, פייפל יש לה הצעת ערך גבוהה גם בעולם של סוחרים, למשל תמיכה ב-200 מדינות שונות, מצד שני, יש לזה עלות. העמלה של פייפל פשוט גבוהה יותר, בחלק מהמקום.
גבוהה יותר מכרטיס אשראי?
כן, גבוהה יותר מכרטיס אשראי. ויחד איתה, אתה מקבל...
ומה באמת קורה מה בעצם קורה מהצד של הסוחר, אם לצורך העניין אתה קנית ממני ספר, לא היית מרוצה, לא קיבלת ספר דיגיטלי, whatever. מה קורה לי בתור הסוחרת? קיבלתי את הכסף או לא קיבלתי את הכסף?
שאלה מעולה. יש את כל העולם של דיספיוטים, שבמסגרתו בעצם נקבע מה קורה במקרה של סכסוך, אוקיי? של את אומרת לא קיבלתי, ואני אומר כן שלחתי, ובמסגרתו בעצם יש נהלים ברורים, גם בכל מדינה זה טיפה שונה, אבל במידה ואת רוצה לקבל את הכסף מפייפל בעצם, את צריכה להציג הוכחה שאכן שלחת את הספר. זה יכול להיות צילום של זה, זה יכול להיות תעודת משלוח. ויש בעצם פרוצדורה שלמה של איך מקבלים את זה. בהרבה מהמקרים, פייפל כדי להגן הצרכנים, יגידו לסוחר, הכסף שלך אצלנו, אנחנו שומרים עליו, אבל אתה לא בעצם תקבל אותו עד שאתה לא מוכיח שזה בסדר. אבל ברגע שאתה מוכיח, אתה מקבל אותו, הוא שלך והכל בסדר.
ואז מה קורה ללקוח? כי הוא עדיין מבחינתו יושב לא מרוצה, מרגיש שהוא לא קיבל את המוצר שלו.
כל הדבר הזה קורה ברגע שהלקוח פותח דיספיוט ואומר, לא קיבלתי את זה. אוקיי. באותו רגע, פייפל עושה תהליך בעצם נפרד. קודם כל, אם היא מגלה שהטענה של הלקוח היא באמת טענה נכונה, ישר היא משלמת חזרה. כלומר, הלקוח לא מעניין אותו מה קורה מול המוכר. במקביל, בזמן הזה, פייפל עובדת מול המוכר בעצם כדי לקחת את הכסף חזרה, ואם לא, זה יוצא בעצם מהכיס של פייפל. ופה בעצם נכנס בדיוק כל עולם הריסק.
זה עולם הריסק? אוקיי.
זה עולם שבו בעצם אני חייתי בכמה שנים האחרונות.
שזה בעצם להבין שפייפל לוקחת, נקרא זה, אם אני מפשטת את זה, זה סוג של פרמיית ביטוח, בגלל זה גם יש את העמלה. היא יודעת שיש לה... סיכון שיכול להיות שיהיה מצב שאני אומרת, אני כלקוחה לא מרוצה וקיבלתי חזרה את הכסף, אתה כמוכר מראה, אבל שלחתי לה את המוצר, אני לא יודע מה היא רוצה, ופייפל היא זו ששילמה את העלות של אותו מוצר.
נכון.
איך בעצם פייפל מגדרת? בוא ספר לנו טיפה על התהליך הזה של ניהול הסיכונים.
כן. העולם שבו אני התעסקתי בעיקר זה ניהול סיכונים מצד הלקוח, כלומר, במידה ואתה מוכר, ואתה מוכר משהו, ואתה מקבל תשלום בכרטיס אשראי, ואותך כמוכר לא צריך לעניין האם הכרטיס אשראי הזה הוא לגיטימי, לא לגיטימי, גנוב, או של בעל הכרטיס. מבחינתך, פייפל היא מי שמכסה את הלקוח, היא מי שנותן את הביטוח עבור הלקוח. ובגלל זה בעצם כפייפל, אנחנו היינו צריכים לקחת אחריות על כל העסקאות של הכרטיס אשראי, ספציפית בצוות שלי ממש עשינו את זה עבור עסקאות של כרטיס אשראי, ולקבל את ההחלטות האלה בזמן אמת. כלומר, בזמן שמתבצעת טרנזקציה, אנחנו צריכים לקבל החלטה, האם מדובר בפרודסטר, או שמדובר בבן אדם לגיטימי, האם הכרטיס אשראי שמשתמשים בו, כרטיס אשראי ששייך לאדם שאומר, אני עכשיו קונה את המוצר, או שהוא בעצם כרטיס אשראי שהגיע מהדארקוויב, או ממקום אחר. וזאת החלטה שבעצם מקבלים בזמן אמת. אספה עוד תמונה שלך מזווית נוספת.
כן, אני כרגע משחקת, אני רואה שהאינטרנט כמו שצפיתי. ברגע שיש כאן קצת גשם, וזה לא קצת, גשם נורא חזק למי שלא שומע, אז ידעתי שהאינטרנט לא יישאר באמת יציב. ועוד מכשיר מחובר. כן. ואני רואה שהראשי לא עובד, אז לא מפתיע. בסדר, קודם אנחנו, בגלל זה נערכים, זה פעילי הטכנולוגיה, נערכים לפעילויות בעייתיות. רגע, עכשיו רואים את שנינו הורים, עכשיו רואים אותי, טוב, אני אעבור ל... אתם זה נראה שזה עובד, אז נשאיר שניים, ונקווה שזה ימשיך לעבוד. אוקיי, אז...
אוקיי, אני אשלים את המילה לגבי בעצם גידור סיכונים. אז בעצם בסוף מתקבלת החלטה של כמה ריסק כחברה אתה מוכן לקחת על עסקאות מסוימות. מן הסתם יש מחיר גבוה לאפשר עסקאות שהן לא טובות, כי בעצם אתה צריך להחזיר את הכסף לבעל הכרטיס אשראי האמיתי. מצד שני, מן הסתם אם אתה נוקשה מדי, אז אתה מפסיד כסף. כי זה כסף שהסוחר היה רוצה לקבל, אבל בעצם הוא לא יכול לקבל כי אתה דחית את העסקה. וזה כסף שגם אתה כמובן לא מרוויח ממנו את אותו אחוז שאתה גובה מכל העסקאות. ולכן גידור הסיכונים בעצם מתנהל במרחב הזה, היכולת לזהות מה הסבירות שעסקה היא טובה או רעה, ואז לקבל את ההחלטה הנכונה מבחינת גם השמירה כמובן על הלקוח, אבל גם בעצם מבחינת הרווחיות של פייפל.
כן, זה באמת נקודה מאוד מעניין מהצד פייפל, ואני רוצה רגע לקחת את זה חזרה רגע למשתמש עצמו. כן. אם אני מדברת רגע על המשתמש עצמו ומדברת על פייפל, האם אני נמצאת כאן באיזשהו מצב של single point of failure, של נקודת כשל יחידה שפייפל נופלת, אז אני נופלת מול כל העסקאות שלי?
מה הכוונה נופלת?
מה זה נופלת? בסופו של דבר אנחנו יודעים שאין ארגון שהוא חסין מפני האקינג, וכל ארגון יכול בשלב כזה או אחר להיפרץ, להיפגע מכל סיבה שהיא. טוב, נכנעתי, עברתי למכשיר השני. ובעצם נשארת השאלה, האם כרגע זאת הופכת להיות נקודה של היחידה שלי?
אז בואי נעשה כזה משני...
פייפל נפגעת, לא קוראים לי את הכרטיס.
אז בואי נעשה כזה רגע משתי זוויות בעצם. מזווית אחת, במידה ופורצים לפייפל ולוקחים פרטים שלך, אז כן, זה מקום שמחזיק פרטים שהם מוגדרים PII. זאת אכן לכאורה סכנה. למה אני אומר לכאורה? כי כמוסד פיננסי, פייפל בעצם עומד בתקנות הכי הכי מחמירות של שמירת מידע, והייתי בוטח בפייפל הרבה לפני מקומות אחרים שלהם אני נותן את הפרטים האלה. כי פשוט זה הביזנס של פייפל, להגן על המידע, וטובי המומחים של פייפל עוסקים בעצם בזה. האם לעולם חוסן? לא, כמובן שלא לעולם חוסן, אבל גם לדברים האלה כמובן שיש הרבה שכבות של הגנה, והמידע באמת הרגיש של הלקוחות נשמר בצורה בעצם הכי משמעותית שיש. זווית אחרת שזה מה קורה עם פייפל נופלת, בעצם את חשופה, לצורך העניין, לעסקאות שעשית, רק בזמן העסקה. כאילו, ברגע שהתבצע העסקה, הכסף יצא ממך, הסוחר קיבל פקודה, ובעצם פייפל כבר מאותו רגע לא במשחק. אז זה לא שיש פגיעה מתמשכת. יש סכנה אחרת. מה קורה למשל אם מישהו עכשיו פורץ לחשבון שלך בפייפל? אוקיי? שזה משהו שמן הסתם מנסים המון המון לעשות. אוקיי?
ברור. זה משהו, אחת זה... המתקפות הכי, שהכי חוזרות על עצמם כאן בקהילה, זה באמת הנושא הזה של ניסיון גניבת פרטים של פייפל, כי זה נורא משתלם, כי לא צריך לגנוב את הכרטיס השעה שלי, אם יש את הפייפל שלי.
נכון.
הכל בדיוק. טוב.
בדיוק. זה, וזה בעצם מתקפה מאוד מאוד נפוצה בפייפל, שבה מנסים להיכנס לחשבון, בדרך כלל להחליף כתובת משלוח או לנסות לשלוח משהו שהוא לא tangible, ולהשתמש פשוט בכרטיס האשראי שנמצא בחשבון כדי לקנות משהו. אגב, גם אם מישהו מצליח להיכנס לחשבון, הוא עדיין לא רואה את פרטי הכרטיס האשראי. כרטיס האשראי מופיע שם רק עם הארבע ספרות האחרונות, וכדי לשנות אותו אתה צריך לעשות אותנטיקציה נוספת. אז אפילו אם מישהו מצליח לפרוץ לחשבון, ואפילו אם הוא מצליח לעשות טרנזקציה, הנזק מוגבל פה. ואתה יכול תמיד כלקוח לבוא ולהגיד, זה לא הייתי אני. יש לך 60 יום אגב להגיד את זה, ואתה מקבל את הכסף חזרה ללא שום בעיה.
שזה מעולה מהצד, גם שהלקוחות, באיזשהו מקום גם שהסוחרים. קודם לא סיפקו את הסחורה, אם הם סיפקו את הסחורה, בעיה. למה זה באמת כל כך אטרקטיבי? כי על פניו, אני תמיד תהיתי, מה הם משיגים כאן? אוקיי, הם ישלחו טלוויזיה לכתובת של עצמם, אבל נורא בקלות יעלו עליהם. אז מה הם משיגים כאן?
יש פה תעשייה שלמה. רוב המקרים שמסתכלים מה הם מנסים להשיג, מה הם בעצם מנסים לקנות, זה דברים שהם יכולים להיפטר מהם בקלות. אוקיי? אז יכול להיות עוד דברים דיגיטליים, למשל גיפט קארד למשהו, אוקיי? שפשוט יש לו שווי כספי. זה כמו לקנות באשראי $100. פשוט שטר של $100. ויש הרבה דברים שהם בעצם טנג'בילים, אבל הרבה יותר קל לעשות איתם משהו. והתפתחה תעשייה שלמה של בעצם מחסנים, וכל מיני דרופשיפ לוקיישנס כאלה, שאתה פותח פשוט איזה PO box איפשהו, חד פעמי אפילו, שולח אליו את הסמסונג S21 החדש, מקבל אותו ואתה יכול למכור אותו בעלות שלו, $1,000+. אז יש בעצם תעשייה פריפריאלית שלמה של איך עושים מוניטיזציה לבעצם פריצה לחשבון של פייפל.
שזה תמיד מעניין. שבוא נדבר רגע, כי היה לנו שיחה על זה השבוע, על מה זה אומר גידור סיכונים בפייפל, על איזה סכומים אנחנו מדברים.
כן. אז הצוות שלי בעצם בתקופות מסוימות היה אחראי על פורטפוליו של $5 מיליארד בחודש. של עסקאות שעוברות דרכו, שזה א', הרבה, אבל המשמעות הגדולה של הסכום הזה, שבעצם כל שבריר אחוז בו הוא מאוד משמעותי. כלומר, אתה כבר לא מסתכל באמת ברמת העסקה הבודדת, למרות שתמיד אתה לומד מהעסקה הבודדת, אתה יכול להבין מה קרה שם, אתה יכול לעשות חקירה לאחור של אם פספסתי משהו, איך פספסתי משהו, ואתה עובד הרבה יותר בצורה סטטיסטית ושיותר driven by machine learning. כלומר, אתה תמיד תנסה להגיע לרמת הדיוק הכי הכי גבוהה, כי כל שבריר החוץ פשוט שווה המון 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 כסף. ולטובת זה אתה בעצם גם בונה מערכת machine learning, הכי טובה שאתה יכול, גם דואג כל הזמן לשמור אותה מעודכנת וחיה ולומדת ומתעדכנת, ממש ברמה היומיומית, וגם בעצם אתה, כמו שאמרתי קודם, אתה מבין איך אתה מחבר את כל הסיפור הזה לביזנס, אוקיי? כי כשיש לך $5 מיליארד בחודש בכסף של עסקאות, זה גם כמה מיליונים של עסקאות שמשפיעות על לקוח, ולקוח שמקבל חוויה שאו גנבו לו את הכרטיס אשראי, שזה חוויה נוראית, או לחילופין ניסה לעשות עסקה, והוא לקוח לגיטימי והכל בסדר, אבל אמרנו לו, עצור, זה חוויות שאתה לא רוצה אותן. ואתה רוצה לנהל אותן גם בצורה מאוד מאוד מושכלת. אז יש פה המון מחשבה על הביזנס, המון מחשבה על הלקוח, והמון ניסיון להיות כמה שיותר מדויקים.
שזה באמת מאוד מעניין, כי אתה מדבר כאן על נושא שהשיעור של משין לרנינג, וזה משהו שאגב, בכלל רואים אותו המון בעולם הסייבר, שמנסים לזהות התנהגות לגיטימית ולא לגיטימית, גם אם ניקח את זה לעולם של פייפל, גם של הסוחרים, איך אני מזהה סוחר שהוא סוחר אמין וטוב ולגיטימי, ואיך אני מזהה לקוח שהוא טוב ולגיטימי. אני זוכרת שבפעמים הראשונות שקניתי באלי אקספרס, אני זוכרת שממש הייתה לי חברה שהתעסקה המון המון בקניות אונליין, והיא אמרה לי, תקשיבי, הדבר הכי חשוב שתסתכלי כמה רוכשים היה לו, כמה כוכבים, כמה מדרגים וכולי. התחלת באמת היה נורא דני, לבוא ולהסתכל, אני מדברת בטח 5-7 שנים אחורה, אני יודעת כמה שנים ודומיו בחיינו, והיינו ממש מחפשים את הדירוגים האלה. עכשיו, היום כמובן זה הרבה יותר מתוחכם. איך באמת, תספר לנו טיפה גם על הלקוח, איך אתם מזהים לקוח טוב רע וסוחר טוב רע. מה בעצם אפשר לנסות לזהות?
אוקיי. אז תמיד מתחיל בעבודה ידנית, ולהבין מה בעצם, כשאני אומר מתחיל, זה מדבר לפני בעצם יותר מעשור, זה התחיל בעבודה ידנית, ולעד לעד זה התפתח ונהיה יותר ויותר אוטומטית. כמובן יש לזה עדיין תמיד את הרכיב הידני, של להבין מה קרה שם. אבל בעצם אתה מנסה להפריד בין תופעות שהן תופעות לגיטימיות לתופעות שהן לא לגיטימיות, אוקיי? ולהבין לפעמים מה הסיפור. אני אתן דוגמה מאוד בסיסית. לצורך העניין אני רואה עכשיו 1,000 עסקאות שקורות מאותה כתובת IP, אוקיי? במהלך יום. סיפור לא לגיטימי שיכול להיות, זה שיש לי פה פרודסטר שקנה כרטיסי אשראי גנובים, והוא פשוט מריץ אותם אחד אחרי השני, מה שיצליח יצליח, והוא לא היה מתוחכם מדי, הוא לא החליף את כתובת ה-IP שלו, והוא פשוט הריץ את זה ככה. מצד שני יש את הסיפור הלגיטימי. בואו נגיד שלצורך העניין זה כתובת Wi-Fi, כתובת IP של Wi-Fi בנמל תעופה, ופשוט כל מי שיושב שם קונה משהו, אוקיי? ויש שם המון אנשים שמתחלפים. ואז ברגע שאתה מבין שיש את שני הסיפורים האלה, אתה מבין שרגע, אני צריך למפות IP שהוא פאבליק, לעומת IP שהוא לא פאבליק. ואז כמובן מתחיל בעצם, פה הסיפור מסתעף, ומתחיל משחק של חתול ואכבר עם הפרודסטרים, שאתה מנסה כל פעם לזהות איך אני יכול להבין מהפעילות שהיא לא לגיטימית, ולנקות מתוך זה את הפעילויות שהן כן לגיטימיות. כי אתה לא רוצה לחסום כתובת IP של שדה תעופה שכולם רוצים לקנות משם, למשל. לא שומעים אותך מאיתן.
שבמקום כזה של פרודס, שבכלל כל אני מניחה שהיית עד לא מזמן בפייפל, אני מניחה ש-2020, עם המעבר של כל המבית, רק הגדיל את הנושא של קניות אונליין בצורה אקספוננציאלית בכל העולם, גם במקומות שפחות עשו את זה בעבר. אם זה גם הכניסה לדוגמה של אמזון לישראל, שהוא עצמה בתקופה הזאת. Yeah. אז אני מניחה שהאיום כל הזמן משתנה, ודיברנו בשיחה הקודמת בינינו, על כמה כסף באיביי זה כרטיסי אשראי גנובים. ואני רוצה לפתוח רגע עוד חלון. אני פותחת את זה. אתה רוצה להציג את השאלה? וניתן להם לענות, ועוד מעט נספר באמת מה המספרים האמיתיים.
יאללה. בשיא, בימים שבהם יש את שיא המתקפה, לא בשוטף.
בשיא המתקפה על אי-ביי, כמה אחוז, אני מאתגרת אתכם לענות בקבוצה, כמה אחוז לדעתכם מכלל העסקאות באי-ביי הם כרטיסי אשראי גנובים?
בדולרים, בוא נעשה את זה בדולרים.
בדולרים?
כן, כמה אחוז מהכסף שניסו לקנות לו היה כסף שמגיע מכרטיסי אשראי גנובים. בסי.
נראה, ניתן להם איזה דקה, שתיים. זמן שאנחנו מדברים על זה, בואו נדבר רגע על כמה דברים עולים בדארקנט. כמה הולך חשבון פייפל לגיטימי, אמיתי, שאני יכולה להשתמש בו בדארקנט?
תלוי בחשבון, תלוי כמה כסף יש בכרטיסי אשראי, אבל סדר גודל של עשרות דולרים בודדים. חשבונות שעברו כבר וריפיקציה ונכנסו אליהם ואמרו, זה חשבונות שהם מוכנים לפעולה. אז יכול לנוע בין עשרות דולרים למאות דולרים לחשבונות מאוד מאוד טובים, מאוד נקיים, נקרא לזה ככה. ויש כמויות עצומות של בעצם חשבונות ובכלל, של כרטיסי אשראי גנובים, של המון פרטים פיננסיים שהם מסתובבים שם.
מטורף. מטורף את האשראי, למי שלא יודע, כרטיסי אשראי בדארקנט אפשר לקנות בבין 5-30 דולרים. כמה אפשר להשתמש בו, אבל זה באמת, זה לא, זה אגב, לא יותר מישהו תהה, אני מציינת שזו תופעה קיימת. כותב סגי 15%.
אוקיי, אוקיי.
אוקיי? נגלה להם? אין עוד דימורים, איפה שר, איפה כולם? אני רואה שיש אנשים בשידור והם לא מנחשים. מתבאסים עלינו.
אז ניתן להם עוד דקה לנחש, אני רק אספר שאגב, גם סביב הדארקנט וכרטיסי אשראי גנובים, גם סביב זה כמובן התפתחה תעשייה פריפריאלית, של אנשים שכותבים טולס פשוט של איך להריץ כרטיסי אשראי גנובים אחרי שגנבת, שכותבים טוטוריאלים לאיך לעשות כל מיני דברים כאלה. תעשייה ענפה ומשגשגת ופורחת.
וגם התעשייה בורחת, ויש אצלי קרטועים, אני מחוברת על טלפון. אתה שומע אותי טוב או לא?
קצת בדילי, ולפעמים קצת מקוטע.
יש אצלי קצת? טוב, אני, כאילו, אני מתנצלת, אני רוצה להאשים את פרטנר. כי הטלפון שלי זה פרטנר, האינטרנט זה לא, אבל הטלפון זה פרטנר, אז כאילו, אני מנסה עם שניהם, מצב קשה היום. אז בואו נחזור רגע לנושא הזה של באמת, של ההתמודדות שאתה ציינת אותה עם פרודסטרים, ואיך אתם מנסים לזהות, ומה קורה באזורים שונים בעולם.
סבבה, רק ניתן תשובה לגבי אי-ביי, לא?
כבר ניתן תשובה, טוב, נו, תן תשובה.
אני לא יכול להחזיק את עצמי כבר. בעוונותיי גם הייתי אחראי על כל בעצם קשר בין פייפל לאי-ביי בתחום של קונסומר ריסק. אז אני מכיר את העולם הזה מאוד 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 מקרוב. בשיא המתקפות זה הגיע גם ל-30% מהתעבורה ביום, הייתה של כרטיסי אשראי גנובים. ראינו כמויות עצומות, עצומות, עצומות של ניסיונות, חלקם ניסיונות פשוטים ומטופשים, כמו לקחת באמת כתובת IP אחת, סתם כדוגמה, ולהריץ עליה המון המון כרטיסי אשראי, וחלקם ניסיונות הרבה הרבה יותר מתוחכמים, שכוללים מלוור ושכוללים באמת הרבה גישות יותר מתוחכמות. אבל אם אני אחזור לקודם לניהול סיכונים, תחשבו איך זה משבש את כל המערכות של 30% מהתעבורה שעוברת היא בעצם תעבורה רעה, תעבורה של כרטיסי אשראי גנובים. שאלת לגבי העולם.
שזה תמיד אנחנו מדברים, כי אנחנו, רגע, אז אני חייבת להגיב על זה. כי כשאנחנו, תמיד כשאנחנו מדברים על מערכת סקיורטי, לא משנה מה, אם הכנסת עכשיו מערכת סים, ויש לי איזשהו מרכז שליטה ובקרה, אם זה מערכת DLP, אם זה, כל מערכת שהיא, אנחנו תמיד מתחילים איזשהו בייסליין, דיברת על אותה עבודה ידנית, על להבין האם המידע שיש לי, האם הוא לגיטימי או לא. אני מנסה לחשוב איך מטייבים את המערכות, כשיש לי, גם אם זה לא 30%, גם אם 30% זה קיצון, גם אם זה 15%, גם אם זה 10%, זה המון כשאני מדברת על מסות של מידע, שאני אומרת, וואלה, 10, 20, 30% מהמידע שלי, מההתנהגות שאני רואה, לא לגיטימי. זה דורש טיובים כאלה שאני לא מקנה בכם. אני קצת מקנה בכם, כי זה נראה לי נורא מעניין, אבל אני לא באמת מקנה.
כן.
כי אני כבר עצלנית וזקנה, אז בכל זאת. אז בואו נחזור רגע באמת לנושא של איך תרבות משפיעה על העולם הזה.
כן, אז תרבות יש לה המון השפעה. נתתי קודם את הדוגמה של בעצם שדה התעופה. שדה התעופה כדוגמה למשהו שהוא התנהגות שהיא לא לכאורה יכולה להיות לא לגיטימית, אבל בעצם יש לה הסבר טוב. והרבה פעמים, בדיוק בהבדל בין התרבויות, מתחבים דברים כאלה. הצוות שלי היה בעצם אחראי למוצר חדש שהשקנו בברזיל, וביום הראשון של ההשקה כבר קיבלנו אור אדום ענק שאומר, חבר'ה, משהו פה עובד ממש ממש לא טוב, אתם עוצרים 50% מהעסקאות, ממש כמעט 50% מהעסקאות. והתחלנו להסתכל ולא הבנו מה קורה שם, וזה נראה שפשוט יש שם בלגן אחד גדול והמון המון פעילות רעה, והבנו שמשהו פה לא בסדר. אז עליתי על מטוס, טסתי לברזיל, ישבתי בעצם במשרד של פייפל שם ודיברתי עם המהנדסים, והתחלתי, נתתי להם סתם education על פרוד, ונתתי להם כדוגמה של באמת אם אני רואה כרטיס אשראי אחד שבפרק זמן קצר שולחים, נגיד קונים חולצות, ושולחים את החולצות האלה לכמה כתובות פיזיות שונות, אז יש פה משהו שהוא בעייתי, ולכן אנחנו אומרים, כנראה שהכרטיס הזה הוא compromised. ואז אמרו לי, מה פתאום, על מה אתה מדבר? הסברתי להם, כאילו, ככה נראה בעצם פרוד. ואז הם הסבירו לי, לא, בברזיל זה לא פרוד. בברזיל, ככה אנחנו בעצם, זה מה שאנחנו עושים. בסוף כל חודש נגמר למישהו מכסת האשראי שלו, הוא מתקשר לחבר שלו, אומר, תביא לי את המספר כרטיס אשראי, אני אביא לך את זה בחודש הבא, אני אחזיר את הכסף, וקונה לעצמו מה שהוא רוצה. אמרתי, בסדר, כמה זה קורה? כאילו, אחת לה? אומרים לי, לא, לא, כל חודש עם כל החברים וכל הזמן. ואז אתה בעצם מבין שמה שבעיני הישראלי הממוצע או האמריקאי הממוצע נראה כהתנהגות שאנחנו לא עושים בדרך כלל, אצלם זה פשוט, זה היום-יום, זה התרבות שלהם, ואתה צריך להתאים את המוצר שלך בעצם גם לשוק שלך, וזה מה שעשינו. בעצם בנינו שם מערכת שמותאמת רק לשוק הזה, ועושה את היוריסטיקות האלה של מה טוב ומה רע בצורה פשוט אחרת. ועל הדרך, למדנו הרבה על ברזיל, ועל זה ששמירת המידע הפיננסי שלהם הרבה הרבה פחות הדוקה משלנו. הם פשוט אומרים, לא אכפת.
שזה באמת משהו ש... זה מחזיר אותי לשיחות שהיו כאן עם כמה אנשים בעבר, גם עם טל ייצור וגם עם טל ארד, ועם עוד כל מיני אנשים שמנהלים וניהלו צוותים, באופן גלובלי, ודיברנו הרבה על האתגר הזה, של באמת להתאים את ה... נקרא לזה, את התוכן, את עולם המושגים, את צורת העבודה, לאותה תרבות מקומית, ואיך שהתרבות הזאת מתנהלת, שמודה שלא חשבתי, כשסיפרת לי על ה-40% הזה, זה היה נשמע לי כל כך קיצוני, אבל וואלה, אני בטוחה שיש דברים אצלנו שנשמעים להם לא פחות קיצוניים ולא פחות מוזרים, אז קטונתי.
בוודאי, בוודאי.
כן.
וחווים את זה גם בעבודה היומיומית. לא רק עם באמת, לא רק עם הלקוחות שלך, אלא מהצוותים שאתה עובד. הממשקים, היה לנו ממשקים מאוד משמעותיים מול צוותים בסין ומול צוותים בארצות הברית. וכל אחד מהם מגיע מעולם, בעצם עולם מושגים אפילו אחר. כל עולם הפינטק בסין נראה אחרת לגמרי מהעולם בישראל ונראה אחרת לגמרי מהעולם בארצות הברית. אז כל אחד בעצם מגיע מ... מה מבחינתו נראה בסדר או לא בסדר, שהוא אחר לגמרי.
ואז באמת אתם עושים את ההתאמה האלגוריתמית של מה קורה בפייפל ארצות הברית, פייפל ישראל, פייפל ברזיל?
כן, שפה שוב, המשין לרנינג מאוד עזר, בסוף המספרים מדברים, כאילו, אז הרבה דברים אתה עושה ביוריסטיקות, אבל אז את הפיינטיונינג אתה יכול לעשות ממש ברמת השוק, או ברמת מוצר ספציפי אפילו. ניתן לי קצת.
לא, למה זה כפור? או שזה לא כפור, זה רק אצלי?
זה לא קפת וחזרת עכשיו.
טוב, זה כי ירדתי מהרשת האלחוטית ונכנסתי לרשת השנייה. זה כן, זה קטע. אני תוהה אם זה... טוב, אני יודעת שזה לא רק אצלי, אבל המזג אוויר פה משפיע בצורה מאוד קיצונית. זה... מקשה לפעמים על העבודה, אבל בסדר. זה מה יש ועם זה לנצח, כי אין לנו הרבה ברירה. יפה. לפני שאנחנו עוברים מפייפל לנושאים אחרים, יש הרי בעיה מאוד מאוד קשה, גם בארץ, גם בעולם, של ניסיונות התחזות לפייפל. המון, כמות הפישינג שמופנים ספציפית כלפי פייפל, ווישינג וסמישינג, ואנחנו רואים פה, ודיברנו בתחילת השידור, על למה זה קורה ולמה זה אטרקטיבי.
כן.
מה פייפל, אם בכלל, עושה סלש יכולה לעשות בנוגע לדבר הזה?
זה בעיה קשה. זה באמת בעיה קשה. היא גם קשה כי זה פוגע מאוד מאוד באמינות של פייפל אל מול הלקוחות. למרות שלפייפל בעצם אין חלק.
אין קשר לזה.
אין קשר לזה. וזה גם בעיה קשה כי בעצם פייפל יכולה לנטר טוב מאוד מאוד מה קורה בתוך האקוסיסטם של פייפל. אבל זה קורה לגמרי מחוץ לאקוסיסטם של פייפל. זה קורה בעצם אל מול הלקוחות, בלי שלפייפל יש שום ידיעה אפילו על הנושא. אז בעצם הם עושים שני דברים, פייפל. דבר ראשון, זה לתחזק סוג של הוטליין אל מול הלקוחות. כל מי שנתקל בפישינג או באתר שבעצם מתחזה להיות פייפל, יכול לפנות לספוף את paypal.com, ולדווח על זה, ואז לפייפל יש את היכולת לגשת לאתר, ובעצם לנקוט בצעדים אל מול לאתר. אז זה דבר אחד. אבל זה דורש בעצם אינגייג'מנט של הלקוחות, ושהם יפנו, ושהם ירצו, ושהם יבינו את החשיבות, וקצת פונה לטוב ליבם.
ושהם יבינו שזה לא באמת אשמת פייפל.
נכון.
וזה משהו שאגב ראינו גם בבנק פועלים בארץ, ובנק לאומי, ואנחנו רואים המון ניסיונות כאלה שמדווחים כאן בקהילה, ותמיד אומרים לי, ספרי לחברים שלך בבנק פועלים. אני יכולה לספר להם. אני מספרת להם, הם גם בקהילה, הם רואים. אבל זה הקרים שמתחזים לבנק, או לפייפל, או לכל שירות אחר. זה לא שהבנק התרשל כאן ועשה משהו לא תקין, או שפייפל התרשלו ועשו משהו לא תקין. וזה משהו שהוא מאוד חשוב להדגיש. מעניין אם פייפל עושה, אני לא נתקלתי, אני לא יודעת, אם פייפל עושה כל מיני פעילויות של הסברה, של מה הודעות כן לגיטימיות מפייפל ומה לא, דווקא בגלל הכמות המאוד גדולה של הפישינג שקורית סביב זה.
אז בתוך האתר של פייפל, יש המון דוגמאות למה כדאי לעשות, מה לא לעשות, ומה עושים בכל מקרה שקרה. היה ונתקלת בככה, תפנה לככה וככה. אבל הם לא עושים הרבה, הם לא עושים פעולות אקטיביות של חינוך של הקהל או דברים כאלה. כן, יש כמובן בסוף מיילים, בעיקר לארצות הברית, בסוף מיילים, אל תפתח לינק לא מוכר וכל מיני דברים בסגנון הזה, שזה דברים מאוד חשובים, וזה תמיד גם מה שאני אומר, ששואלים אותי האם זה מפייפל או לא מפייפל, של תיגש לפייפל.com, תיכנס לשם, אם זה שם, אז זה שם, אם זה לא, אז אל תיגש לזה אפילו.
אז זה לא מקרי שזה לא שם.
כן. בנוסף אני אגיד שפייפל עושה גם פעולות אקטיביות כדי לזהות בעצם את האתרים שמתחזים להיות פייפל ודברים בסגנון הזה, אבל זה נורא נורא קשה, כי יש הרבה מאוד אתרים, בהרבה מאוד שפות, כאילו, ודברים שמתחדשים ברמה היומית, אז זה מאוד קשה.
זה משהו שצריך באמת לציין, שאנשים לא יודעים, שכשאני כותבת פייפל לצורך העניין בצרפתית, מבחינת הקידוד של איך שזה נראה, אם כתבתי את זה, אם אתם מכירים שיש דומיינים שזה בעברית, שאני יכולה לכתוב מיטל בעברית, מיטל.coil בעברית, אז אני יכולה גם לכתוב פייפל בעברית, ואני יכולה לכתוב גם בצרפתית. עכשיו, לעין שלנו, אני רואה P-A-L, אז אני רואה פל, ואני אומרת, אוקיי, זה באמת פייפל, אבל זה בצרפתית, זה פייפל, או מה שזה לא יהיה. אין אקסנט כשכותבים דומיין. כמובן שנתתי צרפתית רק כדוגמה אחת מיני רבות, וזה באמת יוצר בעיה לכל הארגונים. פייפל היא פשוט סובלת מזה, במיוחד בגלל האטרקטיביות של החשבונות שם, אז הסבל הוא יותר גדול, אבל זה לא משהו שהוא מיוחד רק לפייפל.
היה סביב זה דווקא דברים מעניינים, שאנשים למשל, כמו שאמרתי, יש, נניח שאת רוצה לשלוח משהו לכתובת מסוימת, אוקיי? קנית 10 טלפונים סלולריים, את רוצה לשלוח אותם לאותו PO Box, אבל את לא רוצה לשרוף את ה-PO Box הזה על ידי זה ששלחת 10 טלפונים סלולריים. ואז אנשים מנסים לשחק עם זה, כדי שזה ייראה, כאילו זה בעצם אותה כתובת, אבל בעצם הטקסט הוא טקסט אחר, לעקוף את המערכות של פייפל. אז ככה משחקים בין I ל-1, ל-L, בין O ל-0, ובעצם עושים כל מיני וריאציות שבעצם הקידוד שלהם הוא שונה, כל אחת מהווריאציות, אבל שבסוף האיש בדואר שרואה את זה, הוא מבין את המילה שכתובה שם, ולא משנה להם זה O או F.
לצורך העניין זה יהיה מי ברוקס או מיטל ברוקס, או מי קמפלר או מיטל קמפלר, או מיטל ברוקס קמפלר וכו' וכו'.
כן, וברוקס ששוב, עם דאבל או, או עם או ואפס.
או עם יו, או עם כן.
אפס, או כן.
כן. אז כן, אז ההאקרים אוהבים להתרקם לנו. זה לא רק האקרים, זה המון סקאמרים. זה קצת מכעיס אותי שאנחנו קוראים להם האקרים, כי הם לא...
אז זה הפרוסטר. זה אנשים שזה המקצוע שלהם. אנשים שזה המקצוע שלהם. יש לא מעט כאלה.
כן, לא יודעת אם אני קוראת לזה מקצוע, אבל זה משהו.
לא, מקצוע. לא, לא, מקצוע. מקצוע, מקצוע.
האמת שכן, הם מתייחסים לזה, זה כמו שדיברנו על דיברנו כאן בקהילה, על כל הנושא של המרכזי שירות, לאם יש לך רנסומוור ואתה לא יודע איך לקנות ביטקוין, אז הם מסבירים לך, אתה מתקשר ויש ממש מרכז שירות, אז זה עצוב להגיד, אבל כן, הם מתייחסים לזה כהתמחות ומודים.
אני אגיד לך יותר מזה, לנו הוא בעצם בפייפל יש ארגון Data Science, שמשתמש במשין לרנינג מאוד חזק. ולפרוצרים בצד השני גם יש, וממש רואים את זה, מרגישים את זה, מעסיקים אנשים מאוד טכנולוגיים, מאוד חזקים, תמורת משכורות, זה ארגונים שיושבים ברוסיה, בתאילנד, יש...
קוריאה, סין.
כן, 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 לא חסר. וממש יש שם ארגונים שמוציאים תלושי משכורת לפרוצרים,
כן. עכשיו כן. שמע, כל הנושא של פייפל, יש מיליארד סיפורים שהיינו יכולים לדבר עליהם, לא הכל אפשר לשתף, אבל אני כן רוצה רגע לדבר כמה דקות דווקא על מה שאתה עושה מאז, שזה לא כזה הרבה זמן, זה כמה חודשים, אבל אתה מרשה לי לשאול קצת, לבקש שתספר קצת על אינקרדיבלס?
בטח, בטח, בטח.
מגניב.
אז אני אגיד רגע מילה לגבי טימייט. טימייט זה דווקא בעצם חברה שמאוד מאוד קשורה לעולם הסייבר. טימייט היא איפשהו הכלאה בין VC לבין חממה, אוקיי? שבגדול הם מביאים רעיונות, רעיונות מגיעים לטימייט, הם עושים בדיקה ראשונית, רואים אם זה מדבר אל השוק, עושים איזו הוכחת התכנות טכנולוגית, ובמידה וכן, אז הם בעצם מגייסים כסף ומגייסים אנשים ומריצים את החברה. כלומר, בעצם נולד סטארט-אפ אחרי שכבר יש רעיון וכסף, ואז הם מביאים פאונדרים ונותנים לסטארט-אפ הזה לרוץ לבד. ואני בעצם חלק מקרן חדשה בתוך טימייט, קרן שמתעסקת בפינטק, שאנחנו בעצם באים לפתור בעיה שזינו היום בשוק, בעיה של יכולת של עסקים בתחום של אי-קומרס לצמוח. ואנחנו בעצם עכשיו בונים את המנוע שיעזור לנו להבין בעצם את עולם הצמיחה של עסקים בתחום של אי-קומרס, כולל הסיכונים שקשורים בכך, וכולל בעצם כל מה שקורה היום בעולם המאוד מאוד מאוד חם של אי-קומרס.
שזה בעצם למצוא את הדרך לקבל אשראי מחוץ לבנקים, מחוץ ל-VCs הקלאסיות, דרך מהירה שתאפשר עוד גדילה, שזה לא, האמת זה לא מפתיע אותי שדווקא טימייט לקרו את זה למי שלא מכיר. באמת הגיע הזמן, מה שנקרא, תגיד לנדב שיצפה לשיחה, כי הגיע הזמן שנדב יגיע לאיזשהו לייב פה. אז מה שנקרא, תצהיר אותו. ובאמת זה לא מפתיע שדווקא טימייט זיהתה את זה, כי היא מתעסקת בהמון סטארט-אפים. למי שלא מכיר, זה באמת חברה נורא מעניינת, ממליצה לקרוא עליהם קצת. חברה נורא מעניינת שמתעסקת באמת בסטארט-אפים הכי חדשים והכי מגניבים שהיו כבר תקופה, חלקם כבר נמכרו, חלקם בדרך לשם. ומאוד מעניין לראות דווקא שם פתאום את הזיהוי של החוסר הזה, סביב החוסר יציבות הכלכלית של 2020, בואכה 2021, ויהיה מעניין לראות לאן זה ייקח את עולם הסטארט-אפים בישראל ובעולם.
2020 בעצם נתנה פוש של 10 שנים בתוך שנה אחת לכל תעשיית האי-קומרס, ומתחילות להיות שם המון המון תופעות מאוד מעניינות, גם בתחום הריסק, נקרא לזה ככה, אבל מעבר לזה בכלל בתחום של נוצרות תעשיות חדשות בתוך התחום הזה, וזה מקום שבו בעצם יש המון המון הזדמנות לחדשנות, גם בתחום של המורים העיים, גם בתחום של ניתוח דאטה, יש כמויות דאטה עצומות שרק מחכות בעצם שיבינו מה עושים איתן, וזה בדיוק מה שהחברה שלנו עושה, היא בעצם מבינה שיש פה עולם צומח חדש, יש בו המון המון דאטה, ואיך אפשר לקחת את הדאטה הזה ולקבל ממנו החלטות יותר נכונות, לגבי מימון של עסקים, לגבי צמיחה של עסקים, ואיך אפשר לעזור בעצם לעסקים שהולכים להוביל את השוק בשנים הקרובות להגיע לשם יותר בקרוב.
מאמן. אז זה לגמרי, אגב, זה מתקשר לשיחה של שבוע שעבר שהיה כאן דוקטור רועי צזנה, שדיברנו בכלל על ההאצה הזאת ש-2020 נותנה לא רק בתחום של האי-קומרס, האי-קומרס זה דוגמה אחת, דיברנו על החינוך, דיברנו על האי-קומרס, דיברנו על טלה-הלת' ועל עוד כמה נושאים, ויהיה, בעיניי, אנחנו חיים בתקופה שמצד אחד יש את כל המשבר הזה, מצד שני אני רואה בו הזדמנות מטורפת להמון תעשיות, להמציא את עצמם מחדש. זה יהיה לנו מעניין.
זה בטוח.
לגמרי. אז עמית בצי, קשה לי עם העמית, אני משתדלת. תודה רבה רבה שבאת היום. מה שנקרא, אני מחכה שסוף סוף יגמר הסגר ונוכל להיפגש לא רק פה. וחברים, לפני שאנחנו מסיימים, אני מזכירה, היה לנו שבוע מטורף. היה לנו שבוע שהצטרפו לנו משהו כמו 400 איש כבר הצטרפו השבוע לקהילה. עידו נאור, ההאקר הסטנדרטי, נתן אתגר, הוא אמר לי, אם אנחנו לא מגיעים ל-10,000 עד סוף החודש, עד ה-24, שזה יום הולדת השנה האמיתית, או עד לפחות עד ה-30 לחודש, שזה המסיבה שלנו, אז הוא יסגור לנו תור, ואתם יודעים, לא מסתבכים עם האקר סטנדרטי, אז אם עוד לא הזמנתם לפחות 10 חברים לקהילה, זה הזמן לעשות את זה, ואם עוד לא שריינתם כרטיס למסיבה ב-30 לראשון, אז גם זה הזמן לעשות גם את זה, כי האמת שנרכשו כבר די הרבה כרטיסים, לא הסתכלתי, אבל יש 500 כרטיסים, ואנחנו 8,400 איש, אז כדאי להזדרז. זה אגב, חלק מהמשדר גם ישודר, אבל לא בלייב, ולא נוכל לשתף יותר מ-500 מגבלות הטכנולוגיה, ולכן כן צריך לשריין מקום להיות ב-500 שישתתפו בשידור עצמו. ויהיה ממש שווה, אז מומלץ בחום. אז עמית, עוד פעם, תודה רבה רבה שהצטרפת וסיפרת גם קצת על Incredibles, שמאוד מעניין לראות לאן זה ילך, וכמובן על PayPal, שזה נושא שמעסיק את הקהילה כל הזמן. ועכשיו אתם יודעים שיש לנו את מי לשאול, אז מוזמנים להמשיך לשאול גם פה, וגם כמובן בהמשך.
גם בקבוצה בפייסבוק, אני שם.
תמיד. יאללה חברים, סוף שבוע נעים.